עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, אוקיי, בוקר טוב חבר'ה, אנחנו נמצאים בגני התערוכה. בן, איפה אנחנו בדיוק?
זה אקספו, כבר מזמן, זה רק לדור שלך זוכר את
זה. מה זה אקספו? אה, באמת?
גני התערוכה.
לא אומרים גני התערוכה?
אקספו, אקספו, תגיד אקספו.
אנחנו באקספו, באקספו. איזה יופי.
ומה שונה היום, אתה יודע?
נו.
שבאת בזמן, זאת אומרת, בדקה לתשע. כי פעם קודמת עשית קודם לרדיו.
תקשיב, זה קרמה, זה קרמה פסיכית. אני גר פה 100 מטר, היה פקק, כולם עומדים. בסוף עליתי, לא, אל תגלה, עליתי על ההתנועה, הדשא, כאילו.
אם מישהו צילם את זה במקרה, אני כאן.
עליתי, עשיתי סיבוב, הקפתי את כדור הארץ מהצד השני שלו, אוקיי?
רגע, איך זה יכול, אתה גר בבבלי, אנחנו פה ליד,
לא... כי בלמד, פה.
אה, למד.
פה, זה 100 מטר, אוקיי? עכשיו, כולם עומדים, עכשיו, האוטובוסים עוצרים, חולים לך בתוך הצומת, אף שאף אחד לא יעבור, כולם עומדים שעות, בסוף עליתי...
דבר למיקרופון.
בסוף עליתי על ה... על ה... אני פשוט
אתה חדש פה, נכון, כן, בדיוק, זה, כן. זה, זה מדברים לפה.
לפה? אוקיי. אוקיי. ואז כי, עליתי על ההתנועה בזה, עקפתי את כדור, כמה ההיקף של כדור הארץ? 20 אלף קילומטר? 40 אלף קילומטר?
לא, 40 ומשהו אלף.
40 אלף, 42, לא? 42 אלף קילומטר, אם אני לא טועה. הקפתי, ברגע האחרון הגעתי, שר אמר לי, תיסע מסביב, תיסע מסביב, אני נוסע, נוסע.
העיקר שהגעת, נו כבר, טיפחתי תקוות.
בוקר טוב, כן, מה נשמע? לא הספקתי להתפלל. מה אתה אומר, שר? אנחנו בכנס של הסתדרות המורים, כנס של הסתדרות, שנגיד את זה.
כנס של הסתדרות המורים, שלא ידעתי שזה נקרא השמורת, הארגון הזה של יפה בן דוד.
והיא בהשמורת, כן.
השמורת השלישית, אבל אנחנו גם 500 יום לשבעה באוקטובר. זה טיפה יותר חשוב אפילו.
500 יום.
500 יום.
וואו, וואו.
שזה שנה זאת אומרת, שנה זה 365, תוסיף עוד 135 ימים, שם אנחנו.
כן, טוב, קודם כל אנחנו ברוך השם בתהליך טוב שחטופים חוזרים. אנחנו בתהליך טוב שחטופים חוזרים הביתה, וזה משמח מאוד, ואני שומע סיפורים מאנשים שאתה יודע, שהכרתי במהלך הדרך, אז אני מסתמס איתם שחטפו החזורים שלהם. חטפו החזורים, אוקיי? וזה, אתה שומע סיפורים וזה מרגש ויפה. זה דבר ראשון.
אני ראיתי שאמרו לי שסרי השמיע את זה אתמול, לא יודע איך לקרוא לו, זה שהיה אצלך אתמול ואמר שנתן רעיון מעולה פשוט להרוג את החטופים, אתה זוכר?
כן, בסגנון
הנקסקי. למה לא סתמת לו את הפתס?
בסגנון... לא, אמרתי לו, אנחנו רוצים את כולם בבית.
לא, אמרת לו, זה קשה.
לא, לא, אמרתי לו, אנחנו רוצים את כולם בבית.
היית צריך לסתום לו את זה.
אבל הוא רצה בסגנון הנגסקי, אתה יודע שבנגסקי האמריקאים הפציצו גם שבועים של בעלות הברית. אבל אנחנו רוצים את החטופים בבית, אנחנו רוצים אותם חיים, ואנחנו בתהליך טוב. ובעזרת השם, אני מקווה ששלב א', שלב א', יוארך. אני לא בטוח שזה אפשרי, אבל אני מאוד מקווה שישראל והאמריקאים יצליחו להאריך את השלב הראשון שבו חטופים חוזרים, בעזרת השם. דבר שני שצריך להגיד זה שהתחמושת ממשיכה להגיע, הגיעו הפצצות, הדיניינים בדרך, דברים מגיעים, זה דבר חשוב לקראת המשך המלחמה, ועד הניצחון המוחלט בעזרת השם.
אני רק בשביל להעמיד דברים על דיוקם, מגיע משלוח הפצצות המורכב, שזה 1,400 או 1,600 פצצות של טון,
ואז, 1,800.
1,800, ואז במשפט אחר כך הסבירו כמה הגיע עד עכשיו מממשל ביידן, וזה עשרות אלפי טונות. זאת אומרת, זה לא שהיינו באמברגו. האומללים האלה עקבו משלוח אחד, וזה מה שטראמפ שחרר וטוב ששחרר. זאת אומרת שלא פה באו האמריקאים המרושעים ועצרו לנו את הכל, הם סיפקו לנו מכל טוב הארץ, זאת אומרת ארצות הברית. ולגבי התהליך טוב, אני לא זורם איתך בכלל, כי אתה רואה שנתניהו לא רוצה ללכת לשלב השני, אתה רואה שוויטקופ גורר אותו לשם בסערות, אתה רואה שהוא לא היה אמור להתחיל את המסע ומתן לשלב השני לפני 10 ימים בערך, לא התחיל. גם עכשיו שלח משלחת בלי מנדט להתחיל. וכל זה בגלל אחד בצלאל סמוטריץ'. ולכן אתה מדבר עכשיו את כל ההתפטרויות, אני כתבתי על זה כבר לפני שבועיים, להאריך את השלב הראשון ולעשות פעימת ביניים, רמדאן, שממדאן, למה פשוט לא ללכת לפי ההסכם? יש הסכם, כתבנו עליו.
אם אתה שואל אותי, לא יש שלב שני.
למה?
לדעתי זה כבר ברור וסגור עם האמריקאים, זו דעתי. זו דעתי, אני לא שאני יודע. זו דעתי. כי בשלב השני...
זאת אומרת, זה חשוב שאתה אומר שזה לא מידע ששמעת ממי שצריך, אלא מה שאתה מעריך על סמך זה, אוקיי.
נכון.
אתה עכשיו נותן לי שיחת רקע בעצם.
אתה יודע שאני הייתי בעד שלב א', ואתה יודע שנגד הבייס, או חלק גדול מהבייס, ואתה יודע שאני הייתי נגד הדדליין של טראמפ, נגד חלק גדול מהבייס, ואתה יודע...
מה, הדדליין של ה-12 רצות?
כן.
לא, זה היה מאוד...
ואתה יודע שאני... וגם הבוקר אמרתי לך שאני, לא רק שאני בעד שלב א', אני גם בעד להאריך את שלב א', להערכתי שלב ב' לא יהיה, בגלל שבשלב ב' קובעים את הגבולות, ובגבולות האלה ישראל לא יכולה להפסיק את המלחמה, לצאת מפילדלפי ולצאת מהפרימטר, זה לא יקרה. אם אתה שואל אותי, אין חיה כזאת, אין מצב שזה יקרה, אין מצב כזה שזה יקרה, ולכן אני אומר שצריך לנסות ולהאריך את שלב א' כמה שיותר, אבל אני מעריך שבקרוב, יכול להיות שאני אתה, אני מעריך שבקרוב, שבועיים, שלושה, ארבעה, אנחנו חוזרים למלחמה, אבל פול און, כאילו משהו פסיכי. ככה נראה לי.
טוב, אני רק מזכיר שאתה הערכת שלא יהיה גם שלב א' בזמנו, כי אין מצב שנצא מציר נצרים. אני לא אומר את זה בשביל טיזינג בכלל, אני אומר את זה כי אני מקווה שאתה תתבדה גם הפעם, ואני אגיד לך מה האירוע.
זה לא נכון, אני אמרתי בשלב, כל השנה האחרונה, כשהיה בתבלה היו עושים הסכם, 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 אנחנו בפטריוטים אמרנו חרטה. הפעם היחידה שאמרתי ואמרנו שיש מצב, זה בפעם האחרונה כשהתגבש ההסכם.
כן, אבל אתה אמרת שאין מצב, שאנחנו רוצים מציר מצרים ויצא.
שהיה אז, שלא היה פתרון.
זה מת לשעתה, הבנתי.
נכון, כי לא היה פתרון.
אתה גם אמרת בזמנו לאלבג שאם יהיה הסכם לא תהיה קואליציה, ואנחנו נמצאים בדיוק על השפיץ הזה, ונגיד לך למה אני חולק עליך. אין בעזה דבר צבאי שראית אמור לעשות ולא עשינו. אין. היינו שם שנה וארבעה חודשים, בכוח חסר, מישהו עשה לי חשבון שהצהל נלחם בעזה במספרים יותר גדולים מאשר הוא נלחם ביום כיפור בחזית סיני ובששת הימים. שלוש אוגדות, היינו שש אוגדות. הרגנו כל מי שאפשר להרוג, אפשר להרוג עוד, אבל זה לא ישנה את המצב. ולכן מי שאומר שבגלל שאנחנו צריכים לחזור למלחמה, באיזו מהמטרות, הרי לא נחסל את חמאס, לא נחסל אותו. אנחנו מנסים לחסל אותו ביהודה ושומרון כבר 70 שנה, והם עוד שם. מה שצריך לעשות זה להילחם בו ולקצוץ לו את הראש ואת הזנב ואת הזרועות כל הזמן. איך שזה גדל, להוריד את זה. אבל קודם להחזיר את החטופים. על הפרימטר אפשר להגיע לנוסחה. תאתגר את המסע ומתן. תגיד, אני מוכן להכריז על הפסקת אש קבועה. תסגור עם טראמפ. יש לך נשיא כבקשתך. תסגור איתו בשקט. בקסם הראשון, הרי הם כבר שיגרו קסם. אנחנו נכנסים באים אמא שלהם, רק תן קודם את החטופים. אתה ראית איך הם, אתה רואה את, אתה ראי, אני כבר נהייתי פסיכולוג שלך, אני מבין שאתה היית בעד שלב א' וזה, כי זה נוגע בך. תחזיר קודם את האנשים האלה, אנחנו הפקרנו אותם, זה לא עסקת שליט, עכשיו זה גם לא...
הם יחזרו בעזרת השם.
הם יחזרו בארונות, כי לחזור למלחמה בחר בודה,
אני אומר לך...
זה ארונות.
תראה, א',
הלוואי שיהיו ארונות, יש מצב שלא יהיו בכלל גופות.
א', כל מה שאמרת לא נכון, עכשיו אני מנסה דבר לנסות להיזכר מה אמרת, ואני לא ממש זוכר, מה אמרת? מה אמרת?
העיקר שזה לא נכון.
בדיוק, קודם כל זה לא נכון, זה מה שחשוב. הדברים אינם נכונים, חשוב להבהיר. תראה, יש את הבחור הזה סתר, שדבריו לא נאמרו בסתר, כן? שהתראיין בתבלה 12 אצל דנה וייס, אתמול אמר לי גורם ביטחוני בכיר, שני דברים מאוד מעניינים לגבי הדברים האלה, ואני חושב שכדאי שאני אקריא אותם מן הכתוב, כדי שלא תבוא שגגה תחת שפתיי. אז קודם כל הוא אומר, הוא המדליף הראשי, מר סתר, במהלך כל המסע ומתן עשה נזק עם הדלפות ישירות לדנה וייס. זה דבר ראשון. דבר שני הוא אומר, שהוא משקר, הוא משקר כשהוא אומר שפספסנו הזדמנות, ולטענתו סתר מתייחס להסכם ב-27 במאי, כאשר היינו חייבים להגדיר נושאים שכלל לא הופיעו אז בהסכם, כמו פילדלפי, נצרים, מעבר רפיח וכדומה.
הטקסט הקורא, מי שלחה?
גורם ביטחוני בכיר.
אוקיי.
זה הוגדר, טוב, אני לא אקריא את זה, כי באמת זה סתם זה זה. בשורה התחתונה הוא אומר, הוא המדליף, והוא משקר, לא הייתה התכנות, ולא זאת אף זאת, היום אחד היועצים, אתמול, אחד היועצים של ביידן, לא תגידו מישהו מלשכת נתניהו סלש קטר, כן? לא, לא תגידו הסוכנים הקטרים של רונן צור, כן? אחד שקוראים לו ברט מקגורק?
ברט מקגורק, כן.
מקרק, מקרק, כן.
ו- מה יהיה עם הלימודי האנגלית שלך?
לא, זה בסדר, אבל...
לא, אני, מישהו, אני לא נשמע בסדר.
I don't have to know how to expel it or how to pronounce it.
לא, לא expel, expel זה להגלות. אתה כל הזמן חושב רק על deportation של הזה. How to spell it, התכוונת להגיד.
לא to spell, to pronounce.
אה, pronounce, וואלה.
אוקיי. אז הוא אומר, בעוד שחמאס... הוא אומר, בעוד שחמאס הוא מי שמגן עליו. תקשיב מה הוא אומר. הוא מי שמגן עליו. טוענים שהוא הסכים לעסקה הזו בתחילת יולי, זה לא נכון. חמאס כל הזמן החזיר לשולחן את הדרישות להפסקת אש קבועה, והוא מוסיף, חמאס לא התכוון ברצינות לשחרר חטופים, כל עוד איראן וחיזבאללה תמכו בדרישותיו המקסימליות עם התקפות ממושכות נגד ישראל. וזה לא אומר גורם ביטחוני בכיר, ולא גורם בלשכה, ולא גורם קטרי. אומר את זה ברט מקרק, real girl.
כן. רק אמרת, רונן צור והסוכנים הקטרים שלו, אני רק מעדכן שהסוכנים הקטרים בסוף לא עבדו. מתברר, ברגע האחרון הם לא עבדו אצל רונן צור, אלא אצל נתניהו בנימין. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת. איך אמרת? אז בכל מה שאמרת לא נכון. קודם כל אני מציע לך להיזהר עם אורן סתר, כי אתה מוציא ידי בתו.
אני אמרתי מה נאמר לי.
זה לא, לא, זה לא פה. סחבק מנוסה, זה לא פותר אותך מאחריות.
כן.
זה שנתת את זה, שמת את זה בפיו של גורם ביטחוני, אילג ובכיר כזה או אחר, לא הופך את זה לנכון. הוא לא המדליף, אני אומר את זה בוודאות. אני לא דיברתי איתו מימי, עד שמישהו הזכיר לי הבוקר, שריינתי אותו ועוד קצינה באמן, לפני 10 שנים, בלי תמונות, הם צולמו מהגב, הם שהיו שני חבר'ה שאחראים על כל מה שקורה בסוריה ובאיראן, רעיון מרתק, הוא איש אמן רב זכויות, שהשתחרר מהצבא לפני השבעה באוקטובר, וחזר בשבעה באוקטובר, והוא לא המדליף של דנה וייס, ויכול להיות שאני צריך להוכיח בבית משפט.
איך אתה יודע שהוא לא המדליף של דנה וייס?
אני יודע, כי גם אני ניסיתי ליצור איתו קשר במהלך, והוא לא יצא, הוא לא הסכים אפילו לדבר, ותאמין לי, יש לו סיבה לדבר איתי, בגלל הרעיון הוא לפני 10 שנים, הרבה יותר טוב מאשר של דנה וייס, ואני יכול להגיד לך באחריות, לא רק אורן סתר, אלא כל הגוורדיה שיושבת במטה הזה, המיוחד הזה, וכל ראשי זרועות הביטחון, חושבים שהוא צודק. ולגבי מה שאמרת בספציפית, הייתה את ההצעה הזאת של מאי. בשני ביוני, בשני ביולי חמאס נתן תשובה, וישראל בזבזה חודש שלם, רק ב-27 ביולי, ישראל החזירה את ההערות שלה, אפשר להחזיר אותם למחורת, חודש יולי היה חודש שחמאס היה הכי בלחץ בגלל רפיח וכו' וכו'. בסוף, קודם כל, בדבר אחד אתה צודק, השמים הישירים זה חמאס. את חמאס צריך להרוג עד האחרון שבהם אין הזה ויכוח. אבל אנחנו, ראש הממשלה שלנו זה נתניהו, ובכל פעם שזה יתקרב, הוא ברח. בכל פעם שהיה סיכוי, הוא הדליף משהו, כולל בשבת, כולל הדלפות בשבת. אתמול בועז גולן אמר אצלכם למיכאי אליהו שצריך להפיל את הממשלה, רק על זה שנתניהו כל הזמן מחלל את השבת, על דברים שהם לא פיקוח נפש. וזה רק בגלל האיום של בן גביר וסמוטריץ'. וזה מה שאני אומר תמיד. נתניהו רוצה להחזיר את החטופים, מי שאומר שהוא לא רוצה את החטופים, או רוצה את החטופים מתים, הוא אידיוט. שעושה נזק למטרה שלנו. הוא רוצה להחזיק את החטופים. יש דבר אחד שהוא רוצה יותר. להחזיק את הקואליציה. וזאת הבעיה, זה מה שאני אומר 20 שנה. כיסיתי איזה 10 ראשי ממשלה, היחיד שיעדיף את טובתו האישית על טובת המדינה, זה נתניהו.
כן, טוב, תראה, נזכרתי מה רציתי להגיד לך שהוא לא נכון, שאתה אמרת שאי אפשר להשמיד את חמאס. אני כופר בזה, אני חושב שאנחנו יכולים להשמיד את חמאס. אני חושב שעם התוכנית של הגליה של הפלסטינים ופעולות צבאית חזקה והתקפית חזקה.
מה, עד עכשיו זה לא היה חזקה?
לא, זה עכשיו היה בינוני, עכשיו זה יותר חזקה. אני חושב שאפשר לחסל את חמאס, לפחות, אתה יודע, כמו שהיה ביהודה ושומרון בחומת חגן.
אין חמאס ביהודה ושומרון?
יש, אבל...
ינון, עכשיו אתה קטע, הבקעת שער עצמי, דפק את החיבור, זה פגע במשקוף, וטס למטה, וקפץ ארבע פעמים,
לא, אני אומר, כמו שעשינו בחומת מגן...
כי את חמאס, אתה בחומת מגן, מחומת מגן, לפני חומת מגן, אחרי חומת מגן, עד היום, יש עוד חמאס. יש חמאס מדוכא, יש חמאס משותח, וזה בדיוק מה ש...
בסדר גמור.
וזה בדיוק מה שאנחנו נמשיך לעשות בעזה.
יפה.
אין איזשהו...
המצב כרגע הוא שהוא...
גביע קדוש, אתה הולך לאיזה...
אנחנו רחוקים משם. אנחנו רחוקים משם, ויש עוד הרבה
החטופים, ותחזור, יש עכשיו את טראמפ. טראמפ זה נשיא שיעשה מה שאתה רוצה.
זה לא...
אתה מקריב את החטופים.
לא, מה, תחשב שהם...
אתה מקריב, קודם כל,
נכון, הם טמבלים, הם יוציאו את כל החטופים, הם יוציאו את כל החטופים, ואז אחרי שבוע נוכל לכבוש אותם.
אז אני אגיד לך משהו קשה. אין הרבה הבדל בינך לבין השרץ הזה שנתת לו את המיקרופון לפני יומיים, ואמר, בוא נפציץ את החטופים. אין הבדל גדול. כי אתה מקריב אותם למות על מטרה ארטילאית שיקח 20 שנה, נניח שאפשר 20 שנה להשיג, שאפשר לחזור אליה בעוד חודשיים.
גם את החטופים האלה הם החזירו רק בגלל שהתשנו אותם והקינו בהם, כן, ונתנו להם מכות קשות. וזה יקרה עוד פעם, והם יחזירו את החטופים בעזרת השם.
אבל הם מוכנים להחזיר אותם עכשיו, רק תגיד הפסקת אש קבועה. גמרת את האירוע. הפסקת אש קבועה. אתה יודע כמה פעמים אנחנו מפירים הפסקת אש?
מתחיל מסע ומתן על שלב ב', בוא נראה לאן הוא מתחיל.
איזה מתחיל? מזל שוויטקוף הגיע.
מה עוד רציתי? תראה, יש...
איך לא דיברת על רייטינג?
7-7.
מקום עשירי, אתה אחרי מגי טביבי.
אחרי...
מגי טביבי.
אחרי...
מגי טביבי.
איך קוראים לזה? אחרי...
מגי טביבי. לא חשוב.
איך קוראים לתוכנית אצלכם בתבלה 12 של ה... עם החתונות, חתונמי?
חתונמי. לא, חתונמי...
כן.
בוא, כולנו אחרי חתונמי.
והישרדות.
אני אחרי שתי חתונמי אפילו.
בוא נגיד ככה. רונן צור.
רונן צור. מה עכשיו רונן צור? גם הוא יכול לתבוע אותך.
בוא נשמע, כן, אתמול הוא העביר לי סדנה שאין לי ערכים ואין לי קווים אדומים. לא, שמעתם את רונן צור?
אפילו ריטואטתי אותו.
הוא אמר שאין לי ערכים ואין לי קווים אדומים. רונן צור, תגיד, אתה יודע שהוא הציע...
ריטואטתי אותו אפילו.
כן, אתה יודע שהוא בזמנו הציע לי להרוג, הוא רצה להקים אתר חדשות, כמובן עם ערכים עיתונאים, עם ערכים עיתונאים, האתר של רונן צור, הוא היה צריך להיות קודם כל עיתונאי.
הציע לך לערוך אותו?
הציע לי לערוך אותו.
איך לא, איך אמרת לזה לא? כי יכול להיות שלא היית פה עכשיו, היינו כולנו פטורים מהעונש הזה.
עכשיו, אם אין לי ערכים וקווים אדומים, יכול להיות שבגלל זה הוא רוצה שאני אערוך את האתר שלו? אוקיי, בסדר. עכשיו, אני רוצה להשמיע לך קטע, שהוא מעיד על עצמו, כן? מה הוא עשה עם הצוללות, ואחר כך נראה איך להתקדם משם. יואב, מישהו, תנו לי את זה בבקשה, תודה.
תן לי דוגמה להצלחה, אפרופו סדר יום, בקמפיין.
הייתה מחלוקת על משקל הנושא הביטחוני בקמפיין. לפיד, שניהל את הקמפיין מרגע שבוצע האיחוד, דגל בכך שהנושא הביטחוני צריך לקבל סדר עדיפויות משני. וראה איזה פלא, נופלים טילים על מרכז הארץ, מי נופל בסקרים? כחול לבן. למה? כי היא לא תופסת את סדר היום. ונתניהו, שכביכול עכשיו מראה את מנהיגותו מול החמאס, עולה. ואז אנחנו מחליטים להציף את סוגיית הצוללות שהיא ראויה לדיון ציבורי.
תן לי בדיוק מה עשיתם שם.
זה התחיל במסיבת עיתונאים.
אני מודיע בזאת שאנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הפרשה הזו.
וכל השיח הופך להיות שיח של האם... בוגד, לא בוגד, בוגד, לא בוגד.
אני חייב פשוט לנפץ את גל השקרים הזה שגנץ ולפיד ובוגי יעלון וגבי אשכנזי מפצים ללא בושה.
איך אתה יודע שזה הצליח?
כי סדר היום, במקום שהוא ישקף חולשות שאני רוצה להסתיר, הוא מעצים חולשות של הצד השני במקרה הזה.
תודה רבה, זה הספיק לנו.
בסדר, הבנת? עשה מניפולציה, העלה את זה על סדר היום את הצוללות, העלה את זה, ואז כל השיח נהיה, הוא אומר, נהיה כל השיח, ביבי בוגד, ביבי לא בוגד, על כלום ושום דבר, כן, ה-16 מיליון, הבן דוד שלו לקח כסף, המניות, הזה, חרת ברת הכל. אותו דבר, אלה המניפולציות שאתם כותבים תורים ומדברים, ועכשיו הוא בוגד, הוא סוכן קטרי, ופלשטיין היה בדיונים, פלשטיין היה לו בכלל סיווג, הוא לא היה בשום דיון, חרת ברת, כלום ושום דבר. חרטות, ברטות, תודה, אוהב.
ככה, קודם כל פלשטיין היה בדיונים, בהרבה דיונים פנימיים. אני לא אגיד מה אני שמעתי ממנו, הרבה עיתונאים אמרו, אני לא אגיד. שתיים, לא צריך את רונן צור כדי להעלות על סדר היום את הצוללות. בתקופה הייתי נותן הרבה הרצאות והשאלה הראשונה בכל הרצאה הייתה מה עם פרשת הצוללות. שלוש, אני מזכיר לך שיש ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט השמרן ואיש הימין אשר גרוניס, שכבר קבע במכתב ביניים שנתניהו פגע בביטחון המדינה, ביחסים הבינלאומיים שלה ובעוד כמה דברים בהתנהלותו פרשת הצוללות. פרשת הצוללות זה פספוס אחד גדול גם של היועץ המשפטי שבכלל לא חקר את נתניהו, ואני אומר אם הוא היה חוקר הוא היה מוצא. והדבר האחרון בנושא הזה, יש עכשיו איזה טרנד להתחיל להשמיץ את המצרים, את השלום עם מצרים, תראו מה הם עושים, הם מתחמשים, הם מתאמנים, זה טרנד שבא מהרוגות הביביזם. חברים, תזכירו לי מי נתן לגרמנים אישור למכור להם שלוש צוללות אסטרטגיות, כאלה שיכולות להיות נשק שובר
רגע,
שוויון.
רגע, אמרת שהוועדה קבעה שהוא סיכן את ביטחון המדינה?
אמרתי שהוועדה שלחה לו בדוח ביניים מכתב הזרה וקבע
מכתב שר. הזרה.
כן,
מכתב הזרה, לכאורה.
להכיר לך לא, מה כתוב?
במה הוא סיכן את ביטחון המדינה?
תקרא את הדוח, אני, אל תעלה עכשיו את הפיר.
אין לך מושג.
לא,
אבל סיכן.
יש שם פירוט מדויק.
שמה?
עינון, אחד אתה מפריע לי, בית הוועדה קבעה את זה,
שחור על גבי,
שחור על גבי לבן, ועדת חקר הממלכתית קבעה, זה הפרשה שאתם מנסים כל הזמן לגמד. עכשיו, אתה גם מנסים לגמד את פרשת קטר, וברגע שהשבק מעז, אוי ואבוי לי, לנסות לבדוק את זה, שתבינו, אנשים מתוך קודש הקודשים, מה הייתם עושים אם נפתלי בנט היה יועץ שעושה קמפיין על בנה? אני לא אקריא לך את כל הציוצים שלכם, למה לא? אולי אני כן אקריא לך על קטר, בסוף מתברר שאנשים עכשיו, אגב, מותר לעשות עסקים עם קטר, יש שם מיליון דתו, אני לא רוצה לזרוק את השמות, בחירי מערכת הביטחון לשעבר וכו' וכו'. כשאתה יושב וגם נכשל בפוליגרף, נכשל בפוליגרף של השבק, ועדיין בקומבינה דרך המנכ״ל, פלשטיין,
אתה מדבר על פלשטיין, כן.
ויושב בתוך הדיונים, ועל הרקע גם מוכר לעיתונאים סחורה בעד קטר, כי אתה בכלל בעקיפין, כן, דרך חברת קש, ואת זה לא לחקור, אז מיד, ביום ראשון בבוקר, ברדוגו ואתה, מה עם התחקירים, להדיח את רונן בר? בסוף אמרנו 500 יום, בסוף אם היו אומרים לי לפני 500 יום, מה קרה פה? כמה אנשים נחטפו, כמה אנשים נהרגו, כמה אנשים נרצחו. והאיש הזה הוא עדיין ראש ממשלה. הייתי מאשפז אתכם, אבל זה המצב. טוב, אז תשמע, אתה הרי בעניינים שלך, אתה לא בפרוצדורות. אנחנו פה באקספו, יש פה כנס של אשמורת, שזה בעצם, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד מה זה? ארי שטיינברג נמצא איתנו, שלום ארי.
בוקר טוב, מה שלומך?
אתה מנהל השמורת, וגם יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל.
אכן.
אני בכלל רוצה לדבר איתך על כדורסל.
אתה יכול להתחיל.
למה אתם תמיד כל הזמן נגד הפועל תל אביב? לא הבנתי, אבל תקשיב רגע.
אין חיה, אני רק אגיב את זה, אין חיה כזאת.
מה זה השמורת?
השמורת זה מועדון האשראי של הסתדרות המורים.
למה לינון ולי אין פלטינום של השמורת?
לא בזבזתם מספיק, אבל אני יכול לארגן לכם, זה בסדר.
אז תארגן, אז תן לי עוד כמה מילים על השמורת.
אני נותן לך התחלה של פסוק ואתה צריך להשלים, בסדר? כיור ומנכ״ל ובעלים של השמורת, שים לב. והיא בהשמורת הבוקר, תמשיך.
אנחנו גם בבוקר, גם צהריים, גם ערב. אנחנו נותנים להם מענה כל היממה.
ימשיך כבודו.
בהשמורת שלישית, אתה יודע מה קרה בהשמורת שלישית? איציק מורדכי החליט לפרוש מהבחירות לראשות הממשלה ב-99.
בן, ויהי בהשמורת הבוקר, וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם, יהם או יהם? יהם. את מחנה מצרים.
לא התכוננת, אינון.
אינון, אתה קטון האדמורים.
כן.
אבל ממש.
אבל אדמור.
אבל אדמור. גור אדמורים.
זנב לשילהריות, כן.
תגיד,
יש לנו דרך אגב, הרבה אדמורים יהיו פה היום, מנהלי ומנהלות בתי הספר.
תגיד, מה עושים עם מעמד המורה? ולא מדבר בקטע הצרכני של השמורת. אני כשהייתי צעיר, חלמתי להיות מורה, אמיתי. ואז ראיתי...
זה לא היה משפר את מעמד המורים, בוא נגיד ככה.
אולי אפילו להפך.
אולי את התלמידים זה היה משפר.
וראיתי, אתה יודע, בגרתי קצת, ראיתי אחד, אי אפשר להתפרנס מזה, שתיים, המעמד כל הזמן, אתה מסתכל על מה שקורה, גם משרד החינוך, תשמע, אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא זה.
נו, אבל זה בדיוק ענית על השאלה, מה לעשות כדי לשפר את מעמד המורה? בזה צריך לטפל. א', שכר, ב', תנאים. גימל, הבנה שלנו בו בסוף היום, הציבור בישראל צריך להבין שהמורים ואנשי החינוך בכלל הם ההשפעה העיקרית שקיימת פה על המדינה הזאת. אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם חזקים, אז אנחנו צריכים לעבוד בדיוק בזה.
תראה, פגשתי פה מקודם בחורה מקסימה בשם עדי אלומי, והיא סיפרה לי שהם הקימו, שעדי אלומי משה, אגף, היא מנהלת אגף בשם מעמד ושלומות אנשי החינוך. אוקיי, השם יפה, ראיתי שגם המנהלת יודעת את עבודתה, אבל בתכלס, בסוף שאתה קורא כמה משקיעים נניח בחינוך חרדי מול הילדים שלנו, שלנו אני מדבר גם ממלכתי דתי וגם ממלכתי, מה שקראנו פעם ממלכתי, בסוף סדר עדיפויות, האחרון שהשקיע כמשאב לאומי בחינוך היה רבין.
אוקיי, ומאז אנחנו מדרדרים, אבל תראה, אנחנו לא משרד החינוך פה, אנחנו מייצגים את המנהלים, את המנהלות, את אנשי החינוך עצמם. אתה צריך בשביל זה, אתה צריך סדר עדיפויות חדש. בכלל במדינה אנחנו צריכים סדר עדיפויות חדש, החינוך צריך להיות בראש. ובוא, תקציב החינוך הוא לא קטן, אבל אני מניח שבתוכו וחוץ ממנו לא עושים עם הדברים, עם הכסף את הדברים הנכונים. אנחנו צריכים לשנות הרבה מאוד דברים, בעיקר בראש ובראשון את מעמד המורה, כדי ש... בואו, יש לנו חוסר באנשי מקצוע, גם בגננות יש חוסר עצום, במורים ומורות יש חוסר עצום, במנהלים ומנהלות יש חוסר עצום. אנחנו צריכים לתת להם, אנחנו צריכים, אנחנו, קודם כל להירגע, כולנו, כל ההורים וכל התלמידים וכל המדינה הזאת צריכה להבין את החשיבות של החינוך, כדי לתת להם גם את הכלים ואת השקט, לתת עבורנו את הצמיחה שאנחנו צריכים.
היה בזמנו טרנד של... קודם כל, תוצר של מערכת חינוך קלוקלת.
לא, אני גם לא משהו.
אתה צריך להסביר למאזינים, אתה ברדיו, אתה לא בטלוויזיה.
לא, אז הצבעתי, לא, יש גם מצלמות. היה פעם בטרנד כזה של אנשים...
תדעו שיש גם מצלמות, אנשים שמקשיבים לנו ברדיו, תדעו שיש גם מצלמות, אם אתם לא רואים.
אפשר לראות את זה בוואלה, באפליקציה.
בדיוק, באפליקציה ובטלפרומפטר
ובטוויטר.
בדיוק. סליחה שהפרעתי, תמשיכו בבקשה, סליחה שהפרעתי.
שבאים לחינוך מההייטק, מהצבא, באים כשליחות, זה עוד קיים?
יש רצון גדול, אני חושב שהמערכת קצת בולמת, יש רצון גדול של האנשים באמת מאיכותיים להיכנס לתוך המערכת, אני חושב שצריך להגמיש גם את האפשרות לתת להם, לא כל אחד רוצה לעבוד.
חוזים אישיים וכאלה?
אני לא אכנס לזה, אבל בגדול יש לך אפשרות היום ללמד בחוזים כאלה ואחרים. הם נכנסים למערכת, אנחנו צריכים את האנשים הטובים האלה כתגבור, יש לך מקצועות שממש אין לך בכלל, זה הולך ודועך, מקצועות סופר חשובים. אנחנו צריכים לתת להם את המענה כדי שיבואו.
תהיה גדולה לך שאלה, כי השם של הכנס, הוועידה פה שאנחנו נמצאים בזה, היום שאחרי מחר.
נכון.
יכול להיות שהיום שאחרי מחר כולם יפוטרו כי הכל יהיה AI?
אנחנו מדברים על זה.
אני מפחד מה-AI הזה פחד מוות.
באמת אתה מפחד ממנו?
זה גם הזדמנות, אבל...
מה שאתה מפחד ממנו?
זה גם איום וגם הזדמנות.
תקשיב, אנחנו עוד מעט מיותרים, בעיקר אתה.
אני לא.
אתה AI בעצמך.
אותי אי אפשר להמציא.
מה אתה עושה כל הזמן?
אותי אי אפשר להמציא. אין שום AI שיוכל להמציא את הדבר.
הוא לא יכול ללמוד אותך.
הוא יקרוס לתוך עצמו. מה אתה אומר?
כן, אני אומר שאנחנו צריכים לתת לו מענה ל-AI. אנחנו צריכים להשתמש בו. אני לא חושב שזה יחליף, אני חושב שזה ייצור מקצועות חדשים, אבל אנחנו בעיקר צריכים שהתלמידים שלנו, שאנחנו מגדלים את הדור הבא, אנחנו צריכים לחנך אותו לאור מה שהעולם הולך להיות, ולא משהו עכשיו. אנחנו צריכים לתת לזה מענה, והיום אנחנו נותנים לזה מענה.
אני כל הזמן מקונן על זה שהיום הם לא לומדים בעל פה. אני יודע עד היום את שירת הים, אתה יודע, שהלימוד זה משהו אחר, כי יש גוגל. עכשיו יש AI, אתה נכנס, זאת אומרת, תכתוב לי עבודה על זה וזה, הוא כותב לך עבודה בשלוש שניות.
בגלל זה צריך לשנות, צריך לשנות את התפיסה, כי מה שהיית צריך לדעת פעם, זה לא מה שאתה צריך לדעת היום.
מה אתה צריך לדעת היום?
להפעיל AI.
אתה יודע, זה כלום, אתה מדבר איתו. אתה נותן לו הוראות אפילו בכתב.
ועזור, זה היום, מה יהיה מחר ומחרתיים, אבל אנחנו צריכים להשתמש עם זה, אנחנו צריכים לעבוד פעם, להכין את הילדים לעולם. כנראה שהעולם השתנה, אנחנו גם צריכים להשתנות, המערכת צריכה להשתנות כדי להתאים את עצמה, הילדים לא יתאימו את עצמם אלינו.
טוב, תגיד, אתם ערוכים לאליפות היסטורית של הפועל תל אביב כדורסל?
אנחנו ערוכים לעונה מדהימה של הכדורסל.
מנהלת ליגת העל בכדורסל.
כן, כן, אני מבין, זה מרגש.
נכון, אותי.
לא, מה לעשות.
אבל עכשיו צחוק ספורט הוא גם כלי של חינוך.
ספורט זה חינוך, זה לא כלי של חינוך.
לגמרי.
ספורט וחינוך זה אותו דבר.
גם את זה נראה לי המדינה לא לגמרי פנימה.
נכון.
אגב, לא רק חינוך, גם צמצום פערים, שילוב ערבים. אתה מסתכל על הערבים בכדורגל הישראלי, אם זה היה ככה גם בחברה, מצבנו היה שונה.
אם היית מצלם את הספורט ומשליך, לא את התופעות הלא טובות שיש בספורט, אבל דרך אגב הם בשוליים. התופעות העיקריות בספורט הן בטח ובטח לפני הספורט המקצועני בישראל. מה שהילד מקבל בספורט הוא, זה יותר ממשהו, אני לא אגיד יותר, זה מה שהוא מקבל בבית ספר, וזה סט ערכים משלים, ואנחנו צריכים להמשיך ולהשקיע בזה כדי שהם יצמחו ויהיו אנשים יותר טובים. אנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים כמה זה חשוב.
טוב, רק תהיו רחמנים עם האולטרס שלנו, הם לא מתכוונים לשום דבר רע. ארי שטיינברג, מנכ״ל השמורת, אנחנו בכנס של השמורת, ויושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, תודה.
תודה רבה, כיף שאתם פה איתנו.
בהצלחה, שכוח.
שלום, אבידה בחר.
מה?
אבידה, אתה איתנו?
אני איתכם.
תושב קיבוץ בערי שאיבד, כפי שכולנו יודעים, את בנו ורעייתו בשבעה באוקטובר, וסיפור בלתי נשכח שם בממד. אנחנו ביום ה-500, יש לכם תכף איזושהי עצרת, נכון?
יש לנו עצרת, כן, בעוד, בדיוק, רגע, בדיוק בעוד רבע שעה, עצרת עם מסע הליכה מהכניסה לבארי לכיוון בית הקברות שלנו ותצפית לכיוון הרצועה, כן.
המתים של השבעה באוקטובר נקברו בבית הקברות של בארי, הרגיל?
חלקם, בערך מעל 50% כן, נקברו כבר בבארי כקבורה שנייה, בסדר, העברנו אותם לתוך בית הקברות ו...
אתה יודע, לקח זמן, כל הסיפור שם בשורה וזה, אני נזכר בזוועות האלה של השבועות והחודשים הראשונים.
נכון, וגם לא יכולנו לקבור בבארי, המלחמה פה הייתה חזקה,
בדיוק, לכן שאלתי.
להתקרב, ובעצם קברנו בבתי קברות מקומות אחרים, ועשינו העברה ב... בחצי שנה האחרונה עשינו העברות לכיוון בארי.
זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפור, שהיו שם קברי אחים של לוחמים בהתחלה. תגיד, אז מה, אני ראיתי איפשהו יוזמה לצום ביום ה-500, אתה מכיר את זה?
אני מכיר את זה שיש היום צום, אני מכיר שיש היום צום בין השעה 12 ועד 8 בערב. כן, יש כאלה שצמים.
ומה אתה אומר עכשיו, אנחנו ב-500 יום, אנחנו דיברנו איתך, עינון ואני לא מעט, נכון. אישה מאוד מאוד מיליטנטית וכמובן לגיטימית, שלא צריך להשאיר שם אבן על אבן בעזה, או אפילו גם לא אנשים, והנה בא לך טראמפ כמו בהזמנה.
כן, טראמפ בא כמו בהזמנה, אני לא חושב שזה גישה מיליטנטית, אני חושב שזה התפקחות ואני חושב שזה רציונליזציה של...
לא, אמרתי לגיטימי, אני לא מתחתי ביקורת.
וטראמפ בא כמו בהזמנה, אבל תשים לב מה טראמפ אמר. טראמפ אמר, אוקיי, בוא נשלח אותם, לא כי הם לא שכנים טובים. הוא אמר, בוא נשלח אותם, כי פשוט מאוד עזה לא ראויה למגורים בגלל ההרס. זה מה שטראמפ אמר. ואני אומר לך שאם
הייתי... אכפת לנו הסיבה בינינו.
איך אומרים, אם הייתי היום ביבי, הייתי אומר לו שתפרק את ג'נין, תפרק את יהודה ושומרון, למה שגם שם לא יהיה ראוי למגורים, כדי שנעיף גם אותם, ובעצם לייצר פה מערכת שאנחנו רק שכנים של מדינות ריבוניות.
תגיד, מה, איפה אתה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עם שלב א' ושלב ב' והדדליין של טראמפ וכל האירוע הזה? מה אתה חושב?
חייבים לעשות הכל, 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 ולא משנה כמה נשלם, להחזיר את החטופים הביתה. להחזיר את החטופים בכל המהירות הביתה, למה הזמן שלנו עוזל, ועוד מעט נחזיר רק גופות, וכדאי שנתקדם בכל הכוח, כי... כרגע אנחנו כבר 500 יום נלחמים, ואני אומר לכם שלא הבנו שום דבר, שום דבר לא השתנה. אתה רואה בטלוויזיה שהחמאס נעשה חזק יותר, הוא בעל אמביציה ומוטיבציה גדולה יותר, ופשוט מטורף.
אבל אבידה, אני ברשותך, יש פה סתירה, אני קודם כל גם חושב שצריך לעשות, קודם צריך להחזיר אותם, ואחר כך צריך לגמור את העבודה, אבל מצד אחד אתה אומר... אסור שתישאר עזה, אסור שישאר חמאס, ולא בגלל, לא ממנים הומניטריים וכו' וכו'. הגישה היא מאוד מאוד מיליטנטית, אבל בוא, אתם עברתם את התופת ואני כאילו אני מקבל את זה לגמרי. מצד שני אתה אומר להחזיר את כולם. להחזיר את כולם זה הפסקת אש קבועה. וזה לצאת מפילדלפי ומציר נצרים כבר יצאנו, לשיטתו של עינון, כן, לא לשיטתי, זה סתירה של הדרישה הראשונית שלך.
זה לא סתירה בכלל. קודם כל, תחזיר אותם. אחרי זה תמשיך להילחם ותפרק את כל מה שאתה יכול על מנת שהם ילכו לים או למצרים. אל תמצמץ בדבר הזה, וכן, תעשה הכל שהם יחזרו כרגע אלינו.
גם להפסיק את המלחמה ולצאת מכל הרצועה, כולל פילדלפי והפרימטר והכל?
גם כרגע, אז לא יודע להפסיק את המלחמה, אבל צא מהפרימטר, תחזיר את החטופים, ותן לנו, אל תדאג.
הם לא יתנו את כל החטופים, הם לא יתנו את כל החטופים אם הם לא היו בטוחים שנגמרת המלחמה.
כן, נגמרת, ותתחיל שוב, כמו כל המלחמה.
עינון, אני אגלה לך סוד, הם כנראה לא יחזירו בחיים את כל החטופים, כי כנראה כאלה הם בכלל לא יודעים איפה הם. אז בסוף כנראה ביבי השאיר לעצמו איזשהו, מה שקרה, שפיל, שלא כולם חוזרים, ואז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעזה. תחזיר את כל החיים, תחזיר את כל מה שאתה יכול, תמשיך להילחם מה שאתה רוצה. אבל קודם כל תחזיר אותו בכל המהירות.
אני רק רוצה להדגיש לגבי הפרימטר, מבחינתי לא צריך להישאר בשום פרימטר, צריך להודיע. חגיגית, שקילומטר מהגדר לכל האורך שלה והרוחב שלה, מי שנכנס מת מיד, באותו רגע.
ואם לא יש עדיין חטופים שם? זאת אומרת, יש
פרימטר.
תהליך.
פרימטר.
כן, כן, יש תהליך, ועדיין יש חטופים, והם אומרים לך, אתה לא עכשיו, תראה על אנשים.
אתמול, אתמול ירינו, אתמול הרגנו שלושה שהתקרבו לך אלי צהל. מה הבעיה בכלל? זה הכל תירוצים, כן. אבל, אבל דיברנו על זה מספיק. תגיד, אבידה, איך אתה? האם אתה חוזר לבארי? מה מצב המשפחה? בוא, אתה עברת תופת שאי אפשר לדמיין אפילו. אם מישהו לא זוכר את הסיפור, כנסו רגע, תעשו אבידה בחר בגוגל ותראו מה עבר על האיש הזה בשבעה באוקטובר בממד שם בארי.
אז אנחנו כרגע בשיקום של המשפחה, זאת אומרת, אני והבת שלי בחצרים כרגע. הבן שלי חזר לאודו כמו שהוא היה שם בשביעי לאוקטובר. והבן הנוסף שיש לי נופר, הוא כרגע בהנדסה. ואנחנו בתוך הדבר הזה כמשפחה, מה שקרה, היינו שישה, נשארנו ארבעה.
חצרים, אבל זאת אומרת, לא חזרת לבארי. יש תוכנית לחזור לבארי?
לא, יש תוכנית לחזור לבארי. אנחנו עכשיו בונים. הבית שלנו נשרף, יש 150 בתים שרופים בבארי, וכרגע בונים שכונה של 52, ואחרי זה עוד שכונה של 68. צריך להשלים את החסר. אין לנו ברירה.
לגבי הבן שבאודו, קח בחשבון שגם ינון היה באודו, ולחזר לו משהו. תזהיר אותו, אנחנו משלמים על זה עד עכשיו. ותגיד,
צרי, אתה אומר, מי שלא מכיר את אבידה, והוא עבר תופת, וזה כמובן נכון, ובאמת הוא עבר תופת מטורפת וזה.
הכרתי אותו
בשיבה. אבל מה שמדהים אצל אבידה זה המקום הנפשי הגבוה שבו הוא נמצא, וכמה אנחנו מגלים פה אנשים חזקים, מרשימים, שנותנים, אתה יודע, השראה, ואתה רואה שהם במקום גבוה. זה מה שמיוחד באיש.
זה מה שרציתי גם לשאול אותו. אחרי הפסון החיצוני והשיחות שלך איתנו, בסוף בלילה, כשאתה עולה על יצואך, אתה יכול להחלים מהדבר הזה?
דבר ראשון, אפשר להחלים. אני חושב שהגעגוע לדנה וכרמל הוא געגוע שישאר איתנו תמיד, וכנראה נגזר עלינו, זה משהו מלמעלה, שנגזר לנו להתגעגע אליהם. אבל אתה צריך להבין בחיים האלה כמה תובנות בסיסיות. דנה וכרמל לא יחזרו. מי שמת הוא לא חוזר, דרך אגב הוא לא סובל. דנה וכרמל לא סובלים היום, הם הלכו, אני לא יודע לאן, אני לא מאמין בעולם הבא, אבל בוא נגיד הם הלכו. בסדר? ואני אומר לך שאם אני הייתי מת ודנה נשארת, הייתי מאחל לחיים טובים. היא כנראה יכלה לי אותו דבר, היא כנראה גם היום מסתכלת עליי מלמעלה, אם יש בך למעלה, היא אומרת לי, אבידה, אלא תקדם קדימה בחיים שלך, אל תמתין לכלום. ואני אומר לך שחובתי כרגע לקיים את הצוואה שלה, כי זו הצוואה שלה. כי בסוף יצאנו חיים טובים, ואתה מבין שהזמן, אתה מבין את ממד הזמן, כאילו שהזמן הוא נחשב כאינסופי.
והחיים נמשכים, אין ברירה.
ברור, וגם אתה, אני שאומר לפעמים.
אתה זרקת שהבן בהנדסה?
הבן בהנדסה, כן.
מה, והוא בפנים כזה? הוא כאילו בעניין קרבי?
הוא תומך לחימה.
קצת פרפורי לב, כאילו, אחרי שהלכה בת אחת והלכה אישה וזה, כשאתה מגייס ילד...
לא, הבת חיה, הבן.
הבן, סליחה, ברור.
כן. זה פרפורי לב, אני אגיד לך שאתה מגדל אותם עד גיל 18, ואני אגיד לך סוד, בן, זה, הם לא שלך יותר. אתה יודע, התקשרה אליי המש"ק איתש של הבן, ואומרת לי, הבן רוצה לחזור ללחימה. ואני אומר לה, אוקיי, תני לי 3 דקות עם הבן, אני מתקשר אליו להבין שלי, מה קורה, אני אומר לו, נופר, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לחזור לצוות שלי, לחבר שלי. אני אומר לו, נופר, תחזור. לך לצוות שלך, לך לחבר שלך. אתה לא יכול להשפיע עליהם שום דבר, אני אגיד לך סוד, אתה לא יכול להשפיע עליהם שום דבר, בסוף הם עושים את מה שמצפונם אומר להם, ואתה לא יכול לעצור אותם. במזל הרמטכ"ל הבין ששקולים לא נכנסים פנימה, הוא הבין. הוא נתן הנחיה לרב לצוותים, שחבר מי שאיבד עכשיו לא נכנס פנימה, ואז הוא הלך ללמוד, הוא הלך בעצם לחובשים, יצא לחובשים, ועכשיו הוא בהנדסה, ביחידה אחרת. והוא שם.
אבידה, חבק את כל אנשי בארי בשמנו, גם ינון אפילו מצטרף.
תודה אפילו.
בסדר, אתה יודע, ינון הוא לא בן אדם מחביק. הוא בעצם כן. כי 500 יום והגיע הזמן שהעסק הזה ייגמר. ואנחנו מאוד אוהבים לדבר איתך.
שנשמע בשורות טובות בעזרת השם.
אני אומר לכם, אני אומר לך, בן, אם לא ניקח דונם אחד של אדמה, זה לא ייגמר. תתחיל לקחת את האדמה.
אנחנו בעזרת השם ניקח את כל הרצועה, בונים ריביירה.
אנחנו נלך לבחירות, נקים פה ממשלת ימין סוף סוף וניקח להם את האדמה.
טוב.
בצחוק כמובן, תודה אבידה.
אבידה בחר, תודה.
יאללה, בריאות, ביי.
תודה. כן, בן, מילות סיום.
אני לא צריך עוד פרסומות?
מילות סיום שלך, כן.
כאילו, אתה מכיר את הספר מילות פרידה האחרונות, כאילו אנשים שלפני המוות, מה הם אומרים? מה תגיד לפני שתמות, ינון?
תודה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל.
חשבתי אוי אוי אוי.
אוי אוי אוי, אז תיגר את המייסה, כן, מי נמצא פה? טוב, תראה, יש לנו עוד שעה, אל תתפזר, גם אתם לא להתפזר, לא, אתה ראיתי שאתה רוצה לצאת מהאוטו, אל תצא מהאוטו, תישאר באוטו, בדיוק. אנחנו נמצאים עוד שעה.
זה
הוא הולך לעבודה, כן. לא אדוני, יש לך פה תוכנית לשמוע.
בדיוק.
שלום.
1-2 עכשיו, ב-103 FM ינון מגל ובן כספית One, two.
כן, בן, תתחיל לעבוד. משלמים לך על זה, אתה צא מהטלפון, יש לך מיקרופון, תתחיל לעבוד, תתחיל לדבר. בבקשה.
דווקא אני?
רצית להשמיע איזה אינסרט משהו.
טוב, אתה יודע מה בסדר? אתה יודע מה, אני מרים את הכפפה, אתה רואה, אני לא פוסל אוטומטית כל מה שאתה אומר.
כן.
רציתי להשמיע לך את הדבר הבא שאני קראתי לו, מוטב לחיות במדינה שבה התקשורת מפילה את הממשלה. אני, רגע, אל תשמיעו. אתמול נדמה לי ציינו 16 שנה למותו של אורי אורבך. אתה זוכר את אורי אורבך?
ודאי.
איש ימין מובהק, חובש כיפה כמובן, הבית היהודי, הוא כתב את המאמר המפורסם הטובים לתקשורת שקרא לבני הציונות הדתית אחרי שהלכו לצבא, זאת אומרת, והתפזרו בהמוניהם ביחידות הקרביות, ללכת גם לתקשורת כי זה חשוב, ולמרבה הצער גם אתה שעה, בעצם לא היית דתי בהתחלה. אבל למרות שהוא היה איש ימין וכו', הוא היה גם דמוקרט, הוא היה גם ממלכתי, והנה כמה מילים שהוא עצמו אמר מעל דוכן הנועמים בכנסת. תשמיעו את זה עד שאני אגיד לכם לעצור, לא רק את 20 שניות הראשונות, בבקשה.
רבותיי חברי הכנסת, אמרתי ואני חוזר ואומר, מוטב לחיות במדינה שבה התקשורת מפילה את הממשלה, מאשר במדינה שבה הממשלה מפילה את התקשורת. זה לב ליבה של הדמוקרטיה, ההכרה הזאת. וזה דורש מאיתנו איפוק. לספוג ביקורת, ושזה לא ימצא חן בעינינו.
טוב, הפסקתם, לא חשוב, סבבה. זהו, עכשיו עוד דבר קטן, כי אני רואה שאתה עדיין עסוק, שרציתי, אתה פשוט, אמנם הגעת פיזית, אבל אתה לא, משהו, לא יודע, צריך, תן לי, שלח לי את הנייד של הפסיכולוגי, פסיכולוג או פסיכולוגית?
פסיכולוגית.
אני כבר, אני לא שולט במגדרים של הצבא השלם שאתה מעסיק.
כן.
בוא תשמע, ביבי איים עליי, בבקשה.
הוא איים עליך אי פעם ראש הממשלה?
כן. הוא איים עליי בפעם אחת בעקבות השידור הידוע של עובדה שגרם למתח ביני, אבל בין השירות לבין צה"ל, בעקבות הסיפור של צוק איתן.
אבל אנחנו מדברים על מידע בנוגע למה, למנהרות?
למנהרות התוקפות שחוצות, שכבר אז ידענו בשנת 14 שהן מתחת לגבול ישראל. הוא החליט לא לשתף את הקבינט, שר ביטחון היה מודע, אבל לא לשתף את שאר אנשי הקבינט במידע הרגיש הזה. הוא חשב שהתוכנית יכולה לעורר מקרב דווקא הקואליציה דרישה לוועדת חקירה, למה הוא לא דיווח לקבינט על המנהרות, על האיומים וכדומה וכדומה, בזמן אמת. אז הוא חשב שעצם התוכנית בעצם יכולה לעבוד זרז כזה.
אבל כשאתה אומר שהוא יהיה מעליך, הוא יהיה מעליך בפיתורים?
לא יהיה בפיתורים.
אז במה הוא יהיה?
העביר מסר שהוא אולי עם קוד צעדים שהוא לא נקט עד עכשיו, אם אפשר לקרוא את זה ככה, וזה לא היה בשפה הזאת.
אבל זה היה במרחב הלגיטימי בעיניך?
לא.
אני רוצה לספר לכם קצת על יורם כהן הזה. ייקח להם עוד כמה, איזה 3 שניות להפוך גם אותו לזה שמאלן בוגדני.
כבר הפכנו.
הם כבר אחרי.
הוא כבר שם.
הוא כבר שם
מזמן.
כמובן, נתניהו מינה אותו לראש שבק. בטוויסט של הרגע האחרון, יובל דיסקין המליץ על הגרוזיני, על יצחק אילן, זיכרונו לברכה, אדם שאהבתי בכל נפשי, איש ימין, אבל אידיאולוגי, שאין מימינו כלום. לא חשוב, לא עלה אתכם עכשיו למה הוא התחרט בשנייה האחרונה ומינה את יורם כהן, אבל המינוי היה מינוי טוב, שניהם היו טובים, הם גם לא רבו מעולם. חובש כיפה, עולה מאפגניסטן, האפגני קראו לו בשבק, באמת פאר הציונות הדתית הימנית. והוא מספר פה עכשיו, למה השמעתי כל התוכנית הזו עם רוני קובן, עם הפנטת, התוכנית עם יורם כהן, תסתכלו עליי ביוטיוב, אבל פה הוא בעצם חושף את ערוותו של נתניהו וגם של ינון, אני לא מכיר את נתניהו, אני מכיר את ינון, הוא יושב פה לידי. בכל הקטע אתם זוכרים למה הוא לא הפיל את חמאס בעזה מ-2009, לא הייתה לו לגיטימציה. 1,000 פעמים הוכחנו, הייתה לו לגיטימציה, הציבור היה בעד, התושבים היו בעד, חלק גדול מהעיתונות כולל אני היו בעד, רק תעשה, זה גם היה בזול. עכשיו מספר ראש שבק, ב-2014 בצוק איתן, שראש הממשלה מסתיר מהקבינט את קיומן של המנהרות החוצות לתוך ישראל, כדי שלא חלילה הכריחו אותו או להקים ועדת חקירה שהוא מעולם לא הקים, או בטעות כאילו לצאת למלחמה. הרי בנט האומלל הכריח אותו בצוק איתן לעשות פעולה שם בסוף נגד איזה שתי מנהרות, כי הוא לא רצה לעשות תמרון. אז לכן היה חשוב לי שלא לא ינון, כי הוא בטח לא הקשיב, שאתם תשמעו גם את יורם כהן בהקשר הזה.
כן, צריך רק להזכיר
למה אתה כל הזמן קופץ?
סתם, אתה יודע, כאילו בסבבה שלי. כאילו...
או שאתה צריך פיפי או שקר לך, חשבתי.
לא, לא, לא קר, לא צריך... להטיל את מימי, לא צריך...
פיפי זה, אני חושב, מילה לגיטימית.
לא, לא לגיטימי. לא לגיטימי.
באמת?
כן.
לאן הגענו שאתה אומר לי מה לגיטימי ומה לא?
לא, רונן צור אומר לי שאין לי קווים אדומים.
הערכים.
והערכים.
לצערי הוא צודק.
לא, זה יפה, זה יפה. רונן צור, כן, לא, לאן נגיע? לאן נגיע?
לאן שהגענו.
כן, לאן שהגענו. האמת שזה מספיק. תגיד לי, יורם כהן זה לא זה שאמר שהוא ידע לטפל ולהכיל ולדאוג בעסקת שליט, והוא נותן את ה... בניגוד לזה שהיה לפניו דיסקין, הוא אישר את העסקת שליט?
אני רושם, אני אענה לך לכל.
האם זה לא הוא? אני שואל האם זה אותו... כי יורם כהן זה שם די נפוץ, יכול להיות שאני מתבלבל. יכול להיות ש... אתה יודע, שאני לא... שזה לא אותו היורם כהן, כן? אבל יכול להיות שזה... בסדר, לי, אני מריח שיורם כהן בדרך לפוליטיקה. יש לי תחושה שהוא ובנט כאילו זוממים פה על איזה משהו.
נקווה שיחזיק מעמד יותר ממך.
יש לי, נקווה, בפוליטיקה. נקווה. כן, נקווה שיצליח להיכנס, כי בדרך כלל גם, אתה יודע, בנט מאוד גבוה בסקרים. זה מאוד יפה שיש בנט.
אתה דווקא נכנסת אצל בנט.
יש בנט, כן. ובסקרים...
היית יושב ראש עשייה, אם יור, אני זוכר נכון.
יור עשייה, יור. יור עשייה.
הנה, לאן שהגענו, כן. אתה רואה? לדעתי כל מה שקרה לבנט, אחר כך זה עונש הזה שהכניס לך לכנסת.
בדיוק. אותי, צ'יקלי, צילמן.
יש שכר לעונש.
כן, עכשיו, מי במפלגה שלו, מה דעתו, הוא בעד העסקה, נגד העסקה, בעד הדדליין, נגד... על בנט.
אוקיי.
נגד הדדליין,
בעד הדדליין. עברת מיורם כהן
לבנט. כן, זה אותו ז'אנר, נו, זה כאילו, מה שנקרא, בסדר, עזוב, נו, בסדר, חבל שאני, זה בסדר. הבנו, אתמול ישב אצלנו בפטריוט עם אריאל כהנה. אוקיי? שהוא מה שנקרא ימין ערכי.
להקריא לך שוב את הציוצים שלו מלפני
כמה ימים? לא, בדיוק, על הציוצים האלה שלא הבאתי אותו וזה, ואמרתי לו, והנה אני אומר לך, והנה אני אומר...
תגיד, אותי היית מביא לפטריוטים?
ודאי, למה לא? ודאי.
אוקיי, אני אשקול את זה.
תשקול, תבוא, תבוא, יש. עכשיו מה...
רק מהפחד שיהיה לי גרשי רטינג יותר נמוך מהרגיל, אני לא אוהב. רק מהבושה.
עכשיו תשמע, מה רציתי להגיד? אמרתי לאריאל כהנה, תקשיב, אתה עלק ימין ערכי, אני רואה את התקיפה שלך וזה, את התקיפות שלכם, את נתניהו מימין, מהימין שמימין לימין, הימין, איך הוא עשה את העסקה, איך הוא לא עשה את הדדליין של טראמפ, כן, ולוותר על השישה חטופים האלה, וכעסו עליי בפאנל, איך אני מדבר, וכל מיני כאלה, ואני אמרתי לו, ואני אומר לך, ואני אומר למאזינים, ואני אומר לצופים, ואני אומר כל עם ישראל, כל עם ישראל שעומדים כאן איתנו, היום.
עומדים כמה מורים.
אני אומר ככה, אני אומר ככה.
אתה אומר.
אני גאה, כן, לתמוך בראש ממשלה שהוא מוביל למחנה האמוני, המחנה הלאומי, מוביל אותו בגאון, איש ימין, עושה את המדיניות הזאת, את הגוש הזה, שמרכז את המסורתיים והציונות הדתית והחרדים וכל מי שקרואה בעצמו קודם כל יהודי, כן, ואני חושב שהתקיפות האלה מימין, לא רק שהן לא, אין בהן שום תועלת והן מגוחכות, אפשר לחשב שנתניהו לא רוצה לחסל את חמאס, כן, אתם גאונים, נכון, הוא לא רוצה. אני בסופו של דבר חושב שהן מזיקות, ובטח כמו מה שהבן כספיטים וכל השמאל עושה לו מצד שני, זה לא גבורה גדולה לעשות את הדבר הזה על חשבון נתניהו, להראות, הנה אני ערכי, אני יפה. לא, צריך לתת לו כוח, צריך לחזק אותו. צריך לחזק אותו מול כל הגורמים האלה שמחלישים אותו בזמן מלחמה. זה מה שצריך לעשות. כמו שמשה, להבדיל, שלא תגידו, כן הוא אמר משה, במלחמה בעמלק, אהרון וחור היו צריכים להרים לו את הידיים. זה בדיוק אותו דבר, לא להוריד לו את הידיים, לחזק אותו, הוא המנהיג בזמן מלחמה, לחזק את בנימין נתניהו מול כל כוחות הרשע, מספיק הוא נלחם בחמאס ובחיזבאללה ובאיראן ובכל המלך שמסתובב, והיה לו את כל הממשל ביידן הנוראי הזה, ואת השמאל פה בארץ, ואת ההפגנות, ואת המטורללים והשקמות ברסלריות וכל אלה. לא צריך את אריאל כהנה וכל הרקדנים היפית האלה, והיורם כהנים ובנטים שהלכו עם השמאל, ופרקו את המחנה הלאומי, ופרקו את המחנה האמוני, שיבואו ויגידו לנו, אתם לא ערכיים מספיק, אתם תומכים, אתה שופר. אני גאה לתמוך בו, תודה רבה.
בבקשה. מכיוון שאתם לא רואים את המצלמות, יש פה הרבה אנשים, ורק אחד מהם מוחא כפיים. ועכשיו נעבור לפרק האמת. קודם כל, כדי להסביר לך מה זה ימין ערכי ומה זה ימין אמיתי, מול ימין מקשקש, רופס, מתבכיין, אני אקריא לך בפעם ה-37,000, כותרת אחת מ-4,000 שממחישה את הכל. בנט נקודותיים לתקוף את מנהרות חמאס. נתניהו נקודותיים להפסיק לקושש קולות. לא אקריא לך את הפרק מספרו של נתניהו שהוא מספר שבנט וליברמן לוחצים ודוחפים אותו להיכנס לעזה ולהפיל את חמאס, והוא אומר חלילה לא רוצה לשלוט ב2 מיליון פלסטינים, חליבה זה יארגו חיילים וכולי, כי ימין זה לא. מה שאתם שמעתם עכשיו מינון מגל זה בעצם תמציתה של קאט. ואני אומר לך ינון מגל, טול קורה מבין עיניך, יש לך עוד הרבה מה ללמוד. האם אתה יודע שאתמול חברת בית נבחרים אמריקאית אמיתית בשם קלאודיה טני הציעה הצעת חוק בארצות הברית לפיה יום הולדתו של טראמפ יחשב כחג פדרלי?
צודקת.
בבקשה.
גם בישראל לך... אגב אני רוצה שיהיה יום חג. טראמפ,
נכון? אני מתקרב לזה גם. עכשיו, אפרופו המחנה האמוני, נתניהו במחנה האמוני כמו שאני במחנה המכביסטי. מדובר בזולל שרצים, מחלל שבת, שרק לפני דקה מישהו מהערוץ שלך, אתה יודע מה, אני אפילו אשמיע לך את זה בקטנה, ממש בקטנטונת, אני לא זוכר למי אומר את זה, אני כן זוכר למי אומר את זה, לרב עמיחי או השר, או השד יודע מה, או עמיחי אליהו, זה בערוץ 14.
יש טוב, מה אפשר לוצא את זה מוצאי שבת?
נכון.
תמונות, שיעשה את זה מישהו אחר, למה לשכת ראש הממשלה? אני לא מצליח להבין, באמת, אני אומר פה דבר שהוא לא נעים להגיד, כן? לפיד ובנט חיללו פחות שבת בהודעות מאשר נתניהו. וצריך לומר את זה, וזו הממשלה הכי ימנית, הכי דתית, ולאף אחד לא אכפת כלום.
הממשלה הכי ימנית והכי דתית הביאה עלינו את...
כואב לך, חילול שבת.
לא, לא, אני לא חושב שצריך להעיף את נתניהו בגלל חילול שבת, אתה מכיר את יחסי לשבת, אבל הבעיה...
מה יחס לך לשבת? לחלל. וחיללת את השבת. אתה כשאתה עושה את הקידוש, וחיללת את השבת.
תשמע, שבת זה אירוע מורכב, הייתי בחלומי מנהל איתך על זה שיחה ארוכה, אבל בוא לא נעלה את המאזינים שלנו. אני רק רוצה להזכיר לך, אני הערתי הערה מסוימת לגבי ציוץ שלך השבוע, ואני מחפש אותה עכשיו, כי אתה זוכר שחלקת מחמאות לאחד בשם מרקו רוביו? אתה זוכר את זה? הנה, ינון מגל. אתה מביא ציטוטים, אגב, אני שותף לכל המחמאות, כל כך כיף לשמוע את
הממשל... רוביו? זה לא רוביו?
רוביו,
אמרתי. רוביו, אוקיי.
אגב, לגבי ברט מגרק, אז תקנו אותי, זה לא ברט, אלא ברט.
ברט.
ינון מגל מצייץ, ומצטט את רוביו, נקודותיים, ציטוט, אי אפשר להמשיך במעגל שהביא אותנו לאותו מקום שוב ושוב. חמאס לא יכול להישאר ככוח צבאי או שלטוני, או כגורם המאיים באמצעות אלימות, שלום או בלתי אפשרי, יש לחסל את חמאס. אני רוצה לומר לאנשי הארץ הדגולה הזו, על כל מה שעברתם ותעברו, אתם מדינה יוצאת דופן וכולי וכולי, ואז ינון מסיים בדרכו אופיינית בחיוך, אני מתגעגע לקמלה. שמישהו יעדכן את רוביו, שמי שהמשיך במעגל הזה שהביא אותנו, עכשיו אני שוב מצטט אותו, לאותו מקום שוב ושוב, זה נתניהו. זה האיש שמ-2009, בכל סבב היו איזה 16 סבבים, שאמרו לו, ותמיד היה לו מי בממשלה שיגיד לו מימינו, אבל אדוני, אתה הבטחת למה אתה ממשיך לתת להם את הכוח ועוד להביא להם את הכסף, וזה הבן אדם שאתה דמי, אמרת מקודם, לחזק אותו במלחמה, המלאק, הוא בנה נתניהו. את המלאק. נתניהו מימן את המלאק. נתניהו הביא להמלאק את הכסף הקטרי. נתניהו סירב בכל תוקף לעשות פעולות צבאיות אמיתיות נגד המלאק. אמר את זה גם בישיבת צייה שצוטטה בזמנו באתר מידה, וסמוטריץ' הטוקי דקלם את זה אחריו. אפרופו סמוטריץ', יש לי גם משהו להגיד עליו, אבל תורך.
טוב, תשמע, קודם כל, זה יפה. הפתיע אותי שבסוף מצאת שמי שהשם זה ביבי. הפתיע אותי, לא הייתי מוכן לזה.
נכון.
שדווקא ממך,
דווקא ממך,
דווקא ממך תבוא בסופו של דבר האשמה לנתניהו.
באתי בהפוכה.
כן, באת בהפוכה, וזה יפה שמדי פעם אתה מפתיע ואתה זורק לנו רעיונות שלא היינו מוכנים אליהן.
כי קצת לאתגר את המחשבה.
בדיוק. זה יפה, ואני חושב שאנשים מעריכים את זה. מצד שני, צריך לזכור, תן לי גם להפתיע אותך, וצריך לזכור שכל המערכת, מה שהיא תדלקה את נתניהו זה שחמאס מורתע, ושצריך להעביר לו כסף, וצריך להוציא פועלים, ובנט בעצמו העיד על עצמו שהוא הפתיע הפתיע את הפלסטינים ופתאום נתן להם יותר כסף או יותר פועלים וכל מה שהם אמרו כל השנים שכשנתניהו בשש וחצי בבוקר בשבעה באוקטובר קיבל שיורים והוא אמר אבל אין לנו שום מודיעין למה הם יורים? למה הם יורים? אין שום מודיעין איך יכול להיות שהם יורים? על מה? כשהמערכת יומיים קודם פחות או יותר מודיעה לו שכל מה שהחמאס רוצה זה רק להוציא פועלים ורק יש שקט ורק זה כלכלי וזה מה שהמערכת הדליקה כל השנים. אז עם כל כבוד, ראינו את אייזנקוט שאומר צריך להעביר את הכסף, וראינו את בני גנץ שסוגר עם הקטרים, וראינו את כולם מדברים עם הקטרים, והולכים לקטרים ונוסעים ומביאים את הכסף וזה, לבוא עכשיו ולהגיד, כן, אבל זה נתניהו, הוא לבד לקח את כל המערכת, לקח את כל ראשי אמן, לקח את כל 8200, לקח את כל השבק, והוא אמר להם שחמאס רוצה הרתעה, אני חושב שזה טיפה להוציא את הדברים מהקשרה. מצד שני, סליחה, ראינו את הרעיון של גלנט, כן? שהוא בא ומדבר, 11 באוקטובר, והיינו צריכים לתקוף, וכל מיני כאלה. פתאום יוצא בריק. No one brick. כן, הוא אמר לו...
מי אמרה את זה?
לא, איך קוראים לו? החצי שחור.
לא, זה הילרי, אובמה היה נשיא.
אובמה אמר לביבי בפגישה הראשונה שלהם.
לדעתי...
No more one brick. כן, כאילו, אין לבנה אחת.
ומי הקפיא את ההתנחלויות אחר כך?
בקיצור...
עוד פעם הפתעתי עם ביבי.
בדיוק. אתם זוכרים את האלוף בריק? זה שמטבל ומזיר...
הוא היה איזה רבע שעה כוכב בערוץ 14, עד שהוא הגיע...
ואז הוא נהיה 3/4 שעה כוכב בערוצי הטבלה.
דווקא לא, לא מופיע את זה הפעם.
הוא הבעיל ואמר, זה מסוכן וכל הדברים האלה. עכשיו תקשיבו, מה הוא משיח לפי תומו באיזה פודקאסט, אחד הפודקאסטים, יש היום מאוד פופולרי נושא שנקרא פודקאסטים, אני ממליץ לכם להכיר את הנושא הזה. בכל מקרה, תקשיבו מה הוא אומר על גלנט, על הטענות של גלנט, שהוא רצה לעשות את ההתקפה ב-11 באוקטובר על חיזבאללה וכל הדבר הזה.
טיעון חלש, תחנק.
שימו לב מה מספר האלוף במילואים מר יצחק בריק, בבקשה, תודה.
אני אגיד לך עוד דבר שרק לך אני אומר אותו. הראשון, שישבתי אצל ביבי, בפעם הראשונה, ואמרתי לו, תדע לך, אם אתה תיכנס להתקפה מקדימה על החיזבאללה, בימים הראשונים של המלחמה, יקרה תסריט שאתה מכיר אותו מכל מי שהסביר לך, כולל גלנט לי כל השם. ייזהר מהמלצות של אנשים שנכוו ברוטחין, שהם בעצם גלנט, הרצי הלוי, שהם חלק מהאשמה הגדולה של עוטף עזה, הם רוצים עכשיו לראות הצלחה ומוכנים לאמר בחיי המדינה. תשובתו של ביבי. בריק, אתה תמים, הוא אומר לי? אני אומר לו, למה אתה אומר שאני תמים? הוא אומר לי, תקשיב, הוא נותן את ההמלצות האלה מסיבה שהוא יודע שאני לא אסכים. משום שהוא זה שהעיר לי למה אסור לי במשך שנה. אז הוא יודע שאני ממנו שמעתי, ומהרמטכ"ל, ומכל המודיעין שאסור לעשות את זה. אז למה הוא ממליץ לי? כי הוא יודע שאני לא אסכים. ולכן הוא לא לוקח מה שנקרא אימור על מדינת ישראל. אבל הוא יצא גיבור שהוא אמר, ואני פחדתי. זה הסיפור.
זהו?
אני מתרשם שזה נגמר. יש לי תחושה כזאת.
טוב, יש לנו הרבה עבודה, אז נתחיל. קודם כל, כל המערכת אמרה שחמאס מורתע, והמערכת. תשמע, כשנתניהו עמד בשערי עזה ב-2009, ואמר שכשהוא יהיה ראש ממשלה, הוא ייתן לצהל את הפקודה להפיל את חמאס, הוא לא אמר בתנאי שהמערכת תרשה לי. הוא לא אמר בתנאי שלא יגידו לי שחמאס מורתע. הוא לא הזכיר את כל הדברים האלה, כי הוא הניח שאנחנו מניחים שאם הוא ראש ממשלה, האחריות היא עליו. למה האחריות היא עליו? כי זה מה שהוא מסביר שנות דור. רק ראש הממשלה קובע ואחראי. והוא הבטיח להפיל את חמאס, והוא עשה הפוך, ועכשיו נושאי כלב, שהבכיר שבהם נמצא פה לידי, וטוב שכך, מסבירים שהמערכת אמרה. אלא מה? אחרי שאמרנו את זה, זה גם לא נכון. שבק הציע, שלושה ראשי שבק, יורם כהן, הדבר גמן, ורונן בר, כולל שבוע לפני 7 באוקטובר, אני חוזר, שבוע לפני 7 באוקטובר. עכשיו הם הולכים, המופרעים האלה, להעיף גם את ראש השבק, ואחר כך אנחנו נראה בדיוק מה הוצא לנתניהו שבוע לפני 7 באוקטובר. רמז, לחסל שוב, במבצע עריפה, את כל ראשי חמאס, והוא כל השנים מנע את זה. עכשיו לגבי בריק. בריק הפך לכוכב של 5 דקות בערוץ 14 כשמלמל כמה מלמולים בהתחלה, ומאז הם מדירים אותו כי הוא אומר את כל האמת על נתניהו, מה שהוא אמית על המדינה הזאת. ואני מזכיר לכם שנתניהו, הוא הראש המחנה האמוני, הערכי, הימני, האידיאולוגי, הרגע מהנאום של ינון, קם בוקר אחד לפני 7 באוקטובר, מצא 3 אוהלים מלאי לוחמי חיזבאללה בצד שלנו, ולא עשה עם זה כלום. זמן קצר לפני או אחרי, אחרי ההפסקה של המון שנים, נסראללה שלח מחבל לתוך ישראל, שנסע על אופניו החשמליות בצומת מגידו, ושם שם כלי מגור שהיה יכול להרוג עשרות אנשים, בנס זה נגמר בכמה פצועים, ואז הרופס הרצי הלוי, זה פורסם, הציע לראש הממשלה נתניהו, תקשיבו, תתרכזו. זה כמו הקטע הזה שהרגע מקודם הקראתי לך, השמעתי לכם את יורם כהן. זה בא בן אדם ומורח ביצה על כל הפרצוף של הביביזם. הציע הרמטכ"ל לתקוף יעדים של חיזבאללה אחרי הרבה זמן, בגלל שהם חצו את הקווים האלה. ונתניהו אמר לא, הוא הכיל את זה. זאת המדיניות שלו כל השנים. ינון יודע את זה לפחות טוב כמוני, אבל יש לו להגן על הפרנסה, אני לא... אחרת הוא, עול פרנסתו עוד עלול ליפול עליי. עכשיו, גם הקטע הזה שמנסים לייצר את הרושם שכולם הביאו את הכסף הקטרי, כנסו לוויקיפדיה, תעשו כסף קטרי או ועדת התמיכות של קטר, ותראו שם את האמת. קטר תומכת בעזה כל השנים. הרשות מעבירה לעזה כסף כל השנים, וגם ממשלות אולמרט ושרון ונתניהו. מה קרה ב-2018? הרשות החליטה להפסיק. אבו מאזן התפקח. ואז מה לעשות? אי אפשר לברוח מזה. נתניהו שלח את יוסי כהן לקטרים לשכנע אותם להביא 30 מיליון דולר במזומן, שהמזומן, כפי שכל מומחה טרור יגיד לכם, הוא מה שמפמפם את הטרור, המזומן. עכשיו, לצערי, אנחנו עוד לא דיברנו, ומעניין אותי דעתך, כי אני עוד לא שידרתי איתך, או שכן. מה אתה היית עושה לי פה אם היה מתברר שבלשכת ראש הממשלה נתניהו, איך קראו, מי עבדו אצלו אז, איך קראו לנו? מי היה ראש הסגל של בנט, אתה זוכר? הבחור הדתי הזה.
טל גנצבי?
טל גנצבי, שהוא בעצם בעלת דרך מחלטר בקטר.
מה קרה?
קולי אוזן. מה אתה היית עושה לי? אתה יודע מה עד שתענה,
כן.
חברנו יאיר קראוס, זה חשוב עכשיו, זה מעבר לקטטה בינך לביני. גם היום הוא מפרסם, כסף לא יספיק פה על המצב בצפון. גם ביום ה-500 מתברר כי פשוט לא אכפת להם. ליבם גס בעקורים ובפחדים והחששות והדאגות לעתיד. מקרב ראשי האגפים הבכירים ומנהלי מחלקות ברשויות השלטון, אין ולו מפונה אחד. פלא שאפשר להתעלל בהם ולא לגלות כלפיהם כל חמלה, וטור שלם שהוא מצרף על המצב של... ואגב, גם בדרום, שמעתי הבוקר את אלקין באיזה רדיו, תירוצים, למה לא התחילו לשקם את ניר עוז, ולמה לא פה, וויכוחים על כסף, רבק. על זה מתווכחים על כסף.
תראה, אני רוצה להקריא לך כמה כותרות. אחת, אם
היא... ועכשיו,
מאי 2018, כן? יורם כהן. מכיר את אחד יורם כהן? אני מקווה שזה אותו יורם כהן. הוא אומר ככה, יכולנו להרוג 200 מחבלים... אבל אז היינו נכנסים למלחמה בעזה.
נו, אבל הוא ראש הממשלה?
כן, כן, לא, הוא ראש השב"כ.
נכון.
אני רק אומר, הוא הזהיר שלא ניכנס למלחמה.
אני מזכיר, דבר אחד שחשוב לי שתדע.
כן.
ראש השב"כ עובד אצל ראש הממשלה, לא להפך.
ראש השב"כ לשעבר...
אם אתה מנהל, כמו שינון מגל מצהיר, ראש המחנה האמוני, ימני, אידיאולוגי, אנטי-עמלקי, אתה שומע את ההמלצות, אבל קובע
יפה,
את המדיניות, הוא
מאוד,
עצמו מסביר את
מאוד,
זה. לא יורם כהן, אל תצביע יורם כהן.
כן, כן, יפה.
אגב, אמרת, סליחה, לא עניתי לך, אמרת מקודם על עסקת שליט. נכון, יורם כהן, כראש שב"כ, בסוף קיבל, הם קבעו הרי את הרשימה. הבעיה שלנו היא, שאחרי שאתה משחרר את כל... קודם כל, אני הייתי נגד עסקת שליט. אבל אחרי שאתה משחרר את כל הרוצחים האלה, לפחות אז תעשה מעשה. אבל גם אז הוא לא עשה מעשה.
ראש השב"כ לשעבר ירום הכהן מתייחס לדרך בה הסתיים סבב העימות בין ישראל לארגוני הטרור ברצועה, וטוען כי טיהור עזה היה גובה מחיר כבד. ציטוט, אין לישראל אינטרס לכבוש את עזה. אוקיי? אין אינטרס. חבר'ה, תחזירו את הכוחות, אין אינטרס.
גם היום אין אינטרס. הלאה,
כן, כן, ודאי.
רגע, למה לא כובשים את עזה?
כן, כן.
למה אתה לא כובש את עזה?
אנחנו בדרך לשם.
כן?
הלאה.
כבר שנה וארבעה חודשים.
עכשיו מ-17...
למה אתה לא כובש את עזה היום?
שים לב עוד ציטוט.
היום, היום, אינו, אז היום.
בן, שנייה.
אתה לא עונה.
17 במאי 2018. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. חמאס אינו מבקש אימות, אלא רוצה מדינה ככל המדינות. יורם כהן אמר לגלת כי סיפוח הגדה הוא מהלך היום ונורא לדבריו, כן, הסיפוח הוא היום ונורא לדבריו, אם ישראל רוצה להגיע להסדר מדיני בעתיד, עליה להימנע מנקיטת צעדים בלתי הפיכים. הלאה, עוד כותרת נותן לכם, כן? וזה כבר מ-21, אוגוסט 21. גנץ נפגש בחשאי עם בכיר קטרי במדינה שלישית כדי לסכם את העברת הכספים לעזה. אוי אוי אוי, זה גני פנץ שלנו. אני רק רוצה להגיד לך, בן, שיהיה ברור, שאם כל המערכת אמרה לראש הממשלה, כולל הצבא, אל תחסל, כמו שאמרו לבנט, והוא לא חיסל את ראשי חמאס. גם בנט לא חיסל, למרות שהייתה המלצה של שבק, וכוכבי התנגד. לא לחסל, לתת כסף, להוציא פועלים, כל הדברים האלה. אם נתניהו היה עושה משהו, כולכם הייתם אומרים ואמרתם שהוא עושה את זה מטעמים פוליטיים. לא הייתם מאפשרים לו, והייתם אומרים שהוא מחרחר מלחמות ומקריב את החיילים שלנו על מזבח ערכים פוליטיים, משפחתיים, פתולוגיים, משפחתיים, משפטיים וקואליציונים ופוליטיים וכל הדבר הזה. זאת האמת. ואגב, כן, הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך, אתה כל הזמן אומר שאני עושה, הדעות שלי שאני אומר זה בשביל פרנסה. תסביר לי בדיוק איך אני עושה את זה בשביל הפרנסה. איך אני מקבל את הכסף מהדעות שאני אומר הנכונות, שאני אדע פשוט איך לעשות את זה יותר טוב.
אוקיי, אגב, זה בקשה לגיטימית, תלך לקבל תשובה מפרועת עליה.
כן.
אני מזכיר שוב, בני גנץ זה בהקשרים שהוא היה בממשלה יחד עם נתניהו, תחת נתניהו. השקר הכי גדול מכל השקרים ששמענו עכשיו, וזה לא פשוט להגיע לתואר הזה, זה הקטע שאתם הייתם אומרים שזה מפוליטי ולא מפוליטי. חבר'ה, יש פרק שלם של גיא זוהר שמראה, מראה את כל התגובות ותוצאות של סקרים בכל התחנות שהיו להפיל את חמאס מ-2009 עד 2023 אצל נתניהו, אחרי כל סבב, לפני כל סבב, אני רומז לכם, בין 80-90% מהציבור תמכו בהפלת שלטון חמאס בעזה. העיתונאים, חלק גדול מהם, ואני הייתי השפיץ של הדבר הזה, כל החיים, הטיפו, תורים שלמים שלי, אני מטיף שיבוא יום ויהיו הרבה מאוד קברים בגלל שאנחנו לא עושים את זה. הפוליטיקאים, על ליברמן ובנט, כותב נתניהו בעצמו. נתניהו בעצמו כותב בספרו. אבל ליברמן עומד שבוע לפני 7 באוקטובר ליד הגדר של עזה. לא של מערכה רב-עזרתית, של עזה, ומזהיר מזה. לפיד, אחרי שנכנס לעדכון ביטחוני, אצל ראש הממשלה יוצא ביום כיפור, 23, משדר סרטון, אומר רבותיי, ואומר גם על הגדר בעזה, וכולם ישנים, ונתניהו לוקח את רעייתי, לא רעייתי, רעייתו, אבל אני קורא לזה רעייתי, לסדרה אינסופית של חופשות 3 פעמים ברמת הגולן, חוץ לארץ, המשקפיים הוורודים, אתם זוכרים, מתעלם מהכל. ואני אשמיע לכם גם...
היה פעם שהוא רצה לתקוף בעזה, אחרי שירו עליו באשקלון, אתה כתבת שקצינים אמרו שהם התפטרו אם הוא יתקוף בעזה.
אז הסיפור הוא כזה, היה קמפיין בחירות בחמש מערכות הבחירות האינסופיות, ואחרי ש-30 שנה הוא לא מוכן לתקוף בעזה, כשהוא היה באשקלון או באשדוד, באספה, הייתה אזעקה, חמאס שיגר. הוא חזר עצבני לקריה ואמר, תתקפו עכשיו. אמרו לו, אדוני, אתה רוצה לצאת למלחמה, רק תכנס קבינט, זה החוק אומר. הוא סירב לכנס קבינט, אמרו לו, תכנס קבינט, כי בסוף, כי ירו עליו, כן, לא אכפת לו שיורים 30 שנה על ילדי סדרות, כן? אבל ברגע שהשפילו אותו, היו שם תמונות מביכות שמוציאים אותו לזה, זה יטריף אותו, וטוב שבלמו אותו. ליברמן מצייץ לפני 20 שנה בדיוק ראש הממשלה, זה אתמול, תשימו לב, לפני 20 שנה בדיוק ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ וראש המל"ל צחי הנגבי הצביעו בעד תוכנית ההתנתקות ובעד גירודים. מאז נתניהו חיזק את חמאס, הזרים מיליוני דולרים קטרים, אימץ מדיניות החלה לטרור שהובילה לאסון הנורא ביותר בתולדות ישראל, ישראל זקוקה להנהגה שלא נכנעת ללחצים וכולי וכולי. פשוט זה היום לפני 20 שנה, רציתי להזכיר לכם.
שרון שרעבי, שלום.
בוקר טוב ינון.
אח של אלי ששוחרר, ברוך השם.
מה שלום אלי?
משעה לשעה אלף ישוע. בעזרת השם, אני מקווה שהוא... אני מאמין שהוא מגמת עלייה. כל יום אנחנו רואים שהיום הוא יותר טוב מאתמול, ואנחנו במסע הארוך הזה של השיקום. בעזרת השם, אלי ירגיש טוב, ובחינה מנטלית הוא ישתקם. אני מאוד מקווה שאני אני רואה כבר את אלי, את החיים החדשים שלו, למרות שבעיני רבים זה... למרות שבעיני רבים זה עדיין רחוק, אבל אנחנו, איך אומרים, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו בדרך הארוכה הזאת כבר התחלנו את המסע שלנו.
תגיד, כשהוא... כשהוא
חוזר... לציין שיוסי, השם יקום דמו, עדיין שם בעזה.
וגופתו בעזה. ותגיד, כשאתה רואה את אלי והוא חוזר, הרי אתם אחים, כן, אנחנו יודעים מה זה אחים. אתה אומר, זה אחי, או שאתה אומר, וואי, מה נהיה?
קודם כל, זה אחי. ולא רק הוא אחי. ואני הפכנו משפחה גדולה שאני מרגיש הרבה מאוד אחים שלי, אבל כשאני רואה את אלי, אח הביולוגי שלי, אני יכול להגיד לכם שהוא דם מדמי, ונכון, נכון, עבר איסורים קשים, ערבה קיצונית, באמת, תלאות, תלאות בשבי, ועצם העובדה שהוא חי זה נס גלוי. ואלי חזר אלינו לבשורות, למציאות קשה, אבל אנחנו עוטפים אותו, מחבקים אותו, מחזירים אותו בעזרת השם לאיתנו. וכפי שאמרתי, אני מאמין, אני אופטימי, אני מאמין שהוא גם ישתקם ויצמיח עבורו חיים חדשים, כי זה מה שחשוב. עם ישראל עוטף, מחבק אותו, ואנחנו נצליח בדרך הזו.
זה כל כך מרגש.
בן כמה הוא אלי?
אלי בן 53. אבל אתה יודע
איפה הוא ממוקם? תעשה לנו את ההיררכיה של מבחינת גיל של האחים.
אז אנחנו חמישה אחים. אסנת ביתי הבכורה, אסנת אחותי הבכורה, ואילה בת הזקונים, אנחנו שלושה בנים באמצע.
באמצע.
יוסי, אלי ואני. אז אלי הוא הסנדוויץ' של הסנדוויץ', כמו שאומרים. אבל אתה יודע מה,
יוסי, ואתה יותר גדול או יותר צעיר?
אני הקטן.
אז אלי הוא אשכרה גם הסנדוויץ' של הבנים וגם הסנדוויץ' של הבנות, כאילו.
נכון. ואני אומר, חבר'ה, אני ממש מאושר, באמת מאושר שאלי חזר הביתה. ויחד עם זאת, גם אתה יודע, לבוא ול... אתה יודע, לא להסכים לרדת מהמסוק בלי שהוא עטוף בדגל ישראל, שזו הבקשה הראשונה שלו, שאומר, אני, אין, העם הזה נלחם עליי, החיילים ששמעתי, ההפצצות של צהל שהרעידו לי את המנהרה, אני יודע שבאים להציל אותי, ואומר, אני, הדבר הכי מסמל אותי מכל זה, קודם כל לרדת עם דגל ישראל, ואני מבחינתי...
זה כל כך רגש, רק שתדע, ביום הזה, וזה באמת כאילו, מעיין הדמעות, פשוט לא מתייבש, זה אין לתאר מה הרגשנו כשראינו את זה, מה שאתה מתאר עכשיו.
כי בסופו של דבר, בן, אתה יודע, אתה בסופו של דבר אתה אומר, אני עוזב רגע את השטויות, ימין, שמאל, דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, זה הכל קשקוש. שברגע שאתה מבין שעם ישראל נמצא פה, ונכון, יש מחלוקות, אבל שאתה הולך בדרך מסוימת, שאתה יודע שמעל כל המחלוקות אנחנו צריכים להישאר במדינה הקטנה שלנו, אבל כל כך מחברת, ואין אחד שלא מתחבר לאדמה פה, אז אתה מבין שהאחדות שיש לנו היא באמת הכלי שמנצח כל אויב. ואחרי ששרדנו את השביעי באוקטובר, שהם שרדו, הם גיבורי ישראל, אז אתה מבין שמה שחשוב פה זה באמת המדינה, האנשים, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שגם ניקח את הדברים הטובים שיצאו מהשביעי באוקטובר הזה, שלחדד את האחדות בינינו, ואולי תקווה שזה גם יימשך ככה. יכול להיות שאני נאיבי, אבל אני מעדיף להיות נאיבי ולא שוטה.
אני לא עקבתי על אחרי הפרסומים, אבל הוא מאלה שידעו מה קורה, שהייתה להם נגישות לתקשורת, או שהוא היה מאלה שמנותקים בתוך חור שחור?
לא, הוא היה מאלה שמנותקים בחור שחור.
וקיבה, הוא לא איבד את התקווה כל הזמן?
הוא לא איבד את התקווה, ואני יכול להגיד לך, שהוא גם כשהוא עזב, כאילו שהוא נלקח מהבית שלו, על ידי החוצרים, הוא אמר לאשתו ובנותיו, אני עוד אחזור, תחזיקו מעמד. ואתה יודע, ממש לפני שהוא יוצא, לפני שאנחנו רואים אותו עולה על הבמה שם בעזה, אז המחבל אומר לו, אתה יודע, אשתך והבנות ממתינות לך, שתחזור אליהן. אתה יודע, והוא עולה לבמה ואומר, הדבר הראשון שאני אעשה זה אני אחבק את אשתי והבנות, אבל כשהוא חוזר לפה והוא מבין את האכזריות, שאין לה, אין לה, אין לה אפילו תחתית, עד איפה זה יכול לרדת, שמבשרים לו את בשורות האיוב הזה, שאשתו ובנותם נרצחו בשביעי באוקטובר, שיוסי אחיו נרצח בשביעי החמאס, אתה מבין, ולמרות זאת הוא מתעקש לקום, הוא לא... הוא לא שוקע באבל שלו, גם כשאנחנו שבוע אחרי האירוע הזה, מבחינתו. והכוח הזה שהוא לפחות נותן לי, התקווה הזאת, האמונה, אתה יודע, להגיד כל שישי, למרות שאין אפילו מים לשתות שם במנהרות, הרעיבו אותם בצורה קיצונית. הוא אומר, אני אומר, יום השישי ויחולו השמיים בארץ, הוא אומר שמה ישראל כל יום, הוא אומר אשת חיל עבור אשתו. אתה יודע, ואלי הוא לא אדם דתי, אבל הוא קיים את התורה במלואה, במידות שלו. וזה עם ישראל, שהוא לא עוזב את המעמקים, את השורשים שלו. וזה הכוח שלנו, שאנחנו לא עוזבים את השורשים, כל אחד בדרכו.
מדהים.
תגיד, יש היום צום, נכון? אנחנו לא אמרנו עוד, אמרנו מקודם, 500 יום לשבעה באוקטובר, שזה מטורף. ואיך אתם מציינים את זה?
מתי החטופים הכריז באמת על יום צום, על 500 דקות של יום צום, כדי, עוד פעם, כדי לעורר תודעה, אבל באמת לשאת את הכאב הזה 500 ימים, זה משהו שהוא הוא לא נקלט, יום ולילה, באמת, אתם שניכם מלווים אותי מהרגע הראשון, גם ינון, גם בן, גם, באמת, אני, הבמה שאתם נותנים פה, אתם, כל, אני אומר, כל אחד אולי בזווית ראייה שונה, העסקה שווה, לא שווה, איזה מחירים וכו' וכו', אבל באמת, להיות שותף לחוויות של משפחת חטופים ביום ובלילה, בסבל הזה, זה משהו שהוא מעורר השראה, וכל אזרח פה מתגייס להבין מה עובר עלינו, איך הם יכולים לעזור, וכולם עוטפים. וכשנדעו לנו מחירים, באמת אני אומר, קודם כל, בואו נשיב אותם הביתה, לא נוכל לחיות בלעדי זה. אחר כך נתעסק באמת עם ההשלכות של המחירים האלו, אני מקווה שבעיניים פקוחות נדע גם לחלות את האויבים שלנו לפני שהם יקו בנו פעם נוספת.
תגיד, איפה הוא עכשיו, אלי?
אלי עכשיו בשיבה, כפי שציינתי, אלי בא למסע ארוך. ראינו כולנו איך הוא, באיזה מצב פיזי ירוד הוא נמצא.
הוא ירד איזה 30 קילו, לא?
אני מעדיף לא לדבר על המשקל שלו, אבל... זה הרבה יותר חמור ממה שאזרחי ישראל חושבים.
שמע, אני מתחבר פה אליך, וראינו, בשבת של אלי הייתה, שבת של אלי הייתה הכי קשה, כי שלושתם נראו נורא והיום, אבל אני אומר לך, שמעתי ממישהו שהוא הסמכות אולי הכי, הכי עליונה בתחום הזה, שגם אלה שיוצאים ונראים לכאורה טוב, מצבם, הם נראים הרבה יותר טוב במצבם האמיתי. אנחנו לא יודעים ולא מדמיינים מה האנשים האלה עברו ולמה זה גרם להם, וכמו שאתה אומר, אתם מתחילים מסע ארוך של שיקום, לאט לאט, חיבוק, אמרת בדיוק אתה את המילים האלה, לעטוף אותו ובסוף יהיה בסדר.
זאת השם, כן. ציינת את זה בין החטופים והחטופות, אחרי מה שהם עברו שם. אנחנו לא יודעים מה הולך במעמקי הנפש שלהם. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במילים שאנחנו מוצאים מהפה, בהבחנה שאנחנו שולפים ככה בלשון שלנו. אבל אני אומר, אנחנו צריכים להבין שעבר עליהם תופת, עברה עליהם תופת, והתופת הזו, אנחנו צריכים לפרק אותה, ולפרק את זה לוקח זמן, לוקח שנים, זה מסע ארוך. כל פעם, מבעלי מקצוע אני שומע את זה, אני חסר ניסיון, אבל אני נוטה להאמין שבאמת את החוויות הקשות שהם חוו, ייקח להם זמן להיפרד, אבל הם יתגברו בסוף, כי עם ישראל מנצח את הכל, זה מה שאני מאמין, זה מה שאני אמשיך להאמין, והאויב שלנו לא ישבור אותנו אף פעם.
כן, טוב, מסע אתם עוברים, מסע. איך אימא?
אני, שמע, אני כל כך מאושר, שלפחות עמדתי במשימת חיי, שהבטחתי לאימא שלי, שהיא תראה את אלי על הרגליים, והדמעות של הכאב שלה הפכו פשוט ברגע אחד, ברגע של רגע מנחם, לדמעות של שמחה, של אושר, שהיא מחבקת אותו, והיא לא מחבקת רק את הפוסטר הזה עם התמונה שלו. אני באמת, אני מרגיש עשיתי את התיקון שלי בעולם הזה. באמת, במקום שזה, אבל צריך לזכור,
ברוך השם,
שהקדוש ברוך הוא לא עוזב חסדו, והוא עשה איתנו נס גלוי, ועל זה גם אנחנו צריכים להודות. למרות האסון הקשה שפקד אותנו, צריכים תמיד להסתכל על נקודת האור, ואני מאוד מקווה שעם התקווה הזאת, עם ישראל ילך קדימה, ונעשה את הדברים הנכונים ביחד.
שנראה את כולם בבית, כל החיים שיחזרו בריאים ושלמים, אמן.
אמן.
נחבק אותו גם בשמנו.
תודה, תודה.
תודה לכם, נינום לבן.
שרות
טובות.
כן.
כן, טוב, בעוד כמה ימים יהיה היורצייט של אופרה חזה.
איפה היית בקטטת אופרה חזה, ירדנה ארזי?
לא ממש הייתי, לא ממש הייתי. היא נמשכת אגב הקטטה?
לא, אופרה איננה. גרושתי הילה הייתה בצד של אופרה חזה.
כן.
בבנזין טיסלם הייתי בנזין, אבל טיסלם ענקיים.
איפה? בצד שלי ושלך, בצד של מי אתה?
שלך.
כן, כולם, חבר'ה, ברחבה פה, אנחנו באקספו, ולא כולם בפוקוס, אני מבקש להסתכל אליי, בבקשה, תודה, כן, להרים ידיים וכולם ביחד, לשיר בקולי קולו, תודה, גם אתה בן, תודה, בבקשה, כן. גם רובי קסטרו, בבקשה.
אני לא שר כי היום 500 יום לשבעה באוקטובר.
זה לתקווה.
נכון.
זה שיר של תקווה.
נכון, שיר של תקווה, ועדיין אין לי מצב רוח, מה אני אעשה? פרטי קופר.
שמעת את שרון שרבי, ראית כמה זה. תגביר לי בבקשה.
וגם את אבידה.
אוקיי, אני שם את האוזנייה השנייה, הכל בסדר. אוקיי, כולם עכשיו. שמור נא עלינו כמו ילדים. שמור נא ואל תעזור.
לא כמו ששמרת בשבעה באוקטובר.
תן לנו כוח עוד ועוד, שמור נא ואל תעזוב. אם מישהו שם במנהרה במקרה שומע אותנו,
זה לא במקרה, מתברר שהם שומעים,
אז אנחנו נותנים לו כוח, ובעזרת השם תחזור בשלום.
איזה אובדן שיהיה לך ככה צעירה.
הוא השומר עלינו מצרה. כולם, אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת יהורים, תן לנו כוח עוד ועוד. תן גם תודה לסער פלסנר, יואב כהן ושני רומנו. אחרים על השידור, סתם כהונה, סטל אשל, איציק אהרון, אריק בן דוד. אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק. האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון.
אז גם את השיר הזה הרסת.
אחי אדלוק ואורי דבש, תודה לבן כספית, תודה רבה.
הגדול.
שיהיה לכם יום טוב, ביי לי,
יאללה ביי.